שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. כן, יש לנו בוקר, בוקר הרבה חדשות. כנראה שהסיפור של החטופות נפטר, וגם בלבנון הדברים נפטרים, בטוח נפטרים לפי שעה. ארבל יהוד צפויה להשתחרר עוד לפני שבת, גם אגם תשתחרר, יהיה בסדר. עמית נבחר לנשיא העליון, כששר המשפטים לא מכיר בו. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אבל אולי בהתחלה אני רוצה לספר לכם משהו. טראמפ עכשיו יש לו רעיון מופלא. הוא מתייחס לעזה כמו לאחד ממגרשי הטניס הענקיים שבבעלותו, ואומר, בואי ניקח מאות מיליוני דולרים, נעניק אותם למיליון תושבי עזה, ונעביר אותם לירדן או למצרים. אני לא מדבר על הבעיות, זאת אומרת, ירדן כבר קורעת מהפלסטינים שנמצאים שם, מהפליטים הסורים שנמצאים שם, המצרים בקושי חיים, אבל לא מדבר על זה. אני מדבר על איזושהי הבנה. אתם יודעים, בשנות ה-70, לאריק שרון היה רעיון לקחת את האנשים משאטי, מג'באליה, ממחנות הפליטים שנראו אז, אתם לא מדמיינים כמה זו הם נראו, הם היו שם ממש בחוסר כל, ואמר, נבנה להם באל הריש בתי קומות ונעביר אותם לשם. והם לא עברו. הם לא היו מוכנים לוותר על פיסת אדמה קטנה עם פחונים, ואי אפשר לתאר את העליבות, לא היו מוכנים לתאר, לוותר על הפינה הזאת שלהם, על האדמה הזאת של, אני יודע, 20 מטר מרובעים, ולעבור לבית מרווח. לא, כי זאת האדמה שלהם, והם לא מוותרים אליה. זה משהו במנטליות, לא אוהב את הביטוי הזה, אבל במנטליות הערבית זה אין דרך אחרת, בעצמות שלהם, בהצמדות לקרקע, שטראמפ לא לגמרי מבין אותו, ולכן בשום מקרה לא יעברו מיליון ערבים, למרות הססון והשמחה של גופים מסוימים פה, ואפשר להבין אותם לגמרי, אבל זה לא יקרה. אנחנו כאן, רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, שומעים אותנו, כל התחנות שומעות אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, אבירם מויאל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ונלך את סיפור הבוקר שלנו, נעוף מפה הרחק אל המסורת של הסיפור היהודי הספרדי, והנה הסיפור שלנו היום, כמו האם, או כמו שזה נשמע בלדינו, כמו למדרה. פעם היה בחור שחיפש קלה. היה מביא בלונדינית בתולה, ואז אמו הייתה אומרת, זאת לא טובה, תביא אחרת. היא אוהבת לבלות, אני לא רוצה אחת כזאת. היה מביא שחרחורת, ומה הייתה אומרת? בא בחרת מכל אנשים. היה מביא אחרת, ומה אמו הייתה אומרת? ג'ינג'ית, בר מינן, אין עצבניות יותר מכולן. אף אחת לא הייתה שווה בעיניה, וגם בכל אחת היא מצאה איזה פגם. יום אחד הוא הביא אחת מדהימה. היא הייתה דומה בדיוק לאמא. בא אבא ואמר, מצא או מוצא, את זאת אני לא רוצה. אז זה סיפורנו להיום, והרי האחידה לי כשלנו. קליק קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. קליק קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס כרטיסים ללשון ראשון. כנס השפה העברית שיכלול מגוון של אירועים והפקות מקור בסימן המילים הפשוטות. יהיו שם בין השאר, תקשיבו היטב, שלומי שבת ואילנית ומיקי גבריאלו ועוד ועוד, זה קורה בין השלושה עד החמישה בפברואר בהיכל התרבות ראשון לציון. אנחנו עם ידיעות אחרונות. עמית נבחר לנשיא העליון, זו הכותרת כאן, לוין לא מכיר בו. התנגשות חסרת תקדים בין הרשויות, אחרי שהשופט עמית נבחר לנשיא העליון. תחת החרמת חברי הקואליציה שבוועדה, הגיעה המתקפה של שר המשפטים. לוין בגץ הפך את הוועדה לחותמת גומי. יש על כך כתבה מורחבת בעמוד 4 של טובה צימוקי, ו... בוא ננסה להבין מה זה אומר. בעצם שר המשפטים כותבת טובה גוררת ישראל למשבר חוקתי. אחרי בחירתו של יצחק עמית, מערכת המשפט הישראלית ניצבת במצב שלא ידעה מעולם. השופטים יצטרכו להתנהל מול שר שאינו מכיר בסמכותם ויעשה הכל כדי להכשילם. לוין טוען, צו בגץ הפך את הוועדה לחותמת גומי שלו. הנשיא הרצוג התייצב לצד עמית. לניסיונו העשיר יהיה חלק משמעותי בהובלת הרשות השופטת באחריות, שיקול דעת ומסירות. יש גם את תעודת הזהות של הנשיא החדש של בית המשפט העליון, בן להורים ניצולי שואה, גדל בדירת שני חדרים בדמי מפתח בשכונת שפירה בדרום תל אביב. בגיל 9 הוא מלצר במסעדת הפועלים של הוריו בדרך אילת. זה לכל תשובה לכל אלה שמדברים על... טוב, בוגר התיכון הדתי צייטלין במגמה מזרחנות, את שירותו הצבאי כולל קצין בקבע, עשה ביחידת 8200. סיים בהצטיינות לימודי משפטים. הוא עשה את זה באוניברסיטה העברית בירושלים וחל לעבוד במשרד עורכי דין פרטי. הוא גם חובב כדורסל, הוא שימש כשהתגורר בחיפה שופט שלום באקו, אחר כך שופט מחוזי בחיפה, ונהג לשחק בקבוצת חברים חובבנית. אחד מחבריו למשחק, אחד הכדורסל, שכונה ג'ימבו, היה ג'ים בנט, אביו המנוח של נפתלי בנט. מתייצב בעליון בשבע בבוקר ועובד עד שמונה בערב. בענייני ביטחון נחשב לרוב שמרן, בענייני זכויות האדם, ליברל מובהק. נסתפק בזה. נתן לכם משהו למי שמנסה לייחס אותו לאליטה. כן, יש לו בעל גישה חברתית, אוהב לקרוא ספרי היסטוריה. ספורט הוא עושה על הליכון בביתו, נסתפק בזה. ונקודת לחץ, יש פה צילום של המוני העזתים שמתגודדים על הגבול בתקווה לחצות צפונה, ואחרי משבר סביב שחרור החטופה ארבל יהוד, אמש לקראת חצות הודיעו הקטרים, הושגו הבנות מול חמאס. ארבל ושני חטופים ישוחררו עד יום שישי. כן, אלה הם הדברים בכותרת, אם נכנסים לרגע פנימה. אבי קלו מדבר כבר על שלב ב' בעסקה, ואומר, זה הזמן לפעול ברגישות. משך הזמן החריג שבו אמורות להתנהל בטפטופים פעימות השחרור, מניח את היסודות לערעור המציאות של ההסכמים שאליה נקלעו שני הצדדים בעל כורחם. סמדר פרי על סדר העדיפויות של טראמפ. המזרח התיכון לובש פנים אחרות. התוכנית של נשיא ארצות הברית עוד לא נחשפה במלואה, אבל סעודיה היא המועמדת שלו למדינת המפתח. ישראל תצטרך להמתין. בן סלמן חושש שאם יעשה נורמליזציה עם ישראל, דעת הקהל בסעודיה תתקומם, ואפילו מזהירים גורמי ביון אמריקאים אמורים שם לנסות לחסל אותו. יובל אלבשן אומר, מדבר על הטעויות הקשות של לוין ועמית. אם ההסברים שנתן עמית לוועדה נמשכו כל כך הרבה זמן, אז אולי, רק אולי, הטענות נגדו אינן כמו מגוחכות ובטלות, אלא ראויות לבדיקה רצינית. שילה פריד, נו צ'אנס לשר הביטחון. הצעת השר קץ אולי לא תביא לכמויות הגיוס הנדרשות מהחברה החרדית, אבל יש בכוחה לעשות דבר מרכזי, להוריד את העוינות בינה לבין הצבא. ונסתפק בדברים האלה, בואו נעבור לישראל היום. כן, תודה. הערכה, גם פה הכותרת, הערכה ארבל, הוא צפויה להשתחרר מהשבי בעזה עוד לפני שבה. לא משתחררת בלי אגם, ראות שכזו, זה סיפור פשוט מרגש. כשהבינה אחת המשוחררות, היא הבינה את זה בשבת, שאגם ברגר לא תשוחרר אימן, היא אחזה בידיה וסרבה להרפות, נעמדה מול שובה ועודי, אני נשארת. המחבלים הכריחו אותה לבוא אימם. אלי אלבג, אנחנו נבוא חשבון עם אלה שהתנגדו לעסקה, אני בז להם. גם כאן השופט יצחק עמית מונה לנשיא העליון, לוין לא מכיר במינוי. ואם יש מי ששכח, 80 שנה לשחרור אושוויץ, בעולם מציינים היום את יום השואה הבינלאומי, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מצוין היום ברחבי העולם, 80 שנה בדיוק לאחר שחרור אושוויץ, ומנהיגים רבים צפויים לבקר במחנה ההשמדה ולהשתתף בתקסים השונים. סקר מקיף מ8 מדינות קובע, אזרחי העולם סבורים, היהודים עלולים לעבור רצח עם נוסף. המניע לא משנה, אסור לקבל אנטישמיות. הטקס השנה שמעורר התעניינות תקשורתית חסרת תקדים, כ1,000 עיתונאים צפויים לסקר את האירוע המרכזי בהשתתפות ראשי מדינות בעולם שיערך במחנה הריכוז וההשמדה בשעות אחר הצהריים. כחלק מהטקס יאמר קדיש לזכרם של הנרצחים ויוקרא גם פרק תהילים. יהיו שם נציגים מ50 מדינות, כולל נציגים בכירים מהאום, האיחוד האירופי ומארגונים רבים נוספים. את ישראל ייצגו בין היתר שגריר ישראל בגרמניה, פרושור, שיגיע לאירוע יחד עם נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר, עם שגריר ישראל בפולין יעקב לבנה, וכן עם שר החינוך יואב קיש, שיהיה נציגה הרשמי של מדינת ישראל במקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. 78%, כך התגלה בסקר מהציבור היהודי, אומר שחשיבות הנצחת השואה גברה מאז השיבה באוקטובר. 63% סבורים שלא בטוח ליהודים להתגורר בחול. מנכלית העמותה, זיכרון העבר, מחייב אותנו לפעול. כן, אלה הם הדברים. נזכיר שוב את החידליק שלנו. כלי קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. כלי קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. הנה שקמה רון מתל מונד כבר פה, דן מלכיאלי מבאר שבע, גם הוא, אליזה הובן, חיפה, מאור מאלפי מנשה, מיקה מאור מאלפי מנשה, יובל בן אליעזר, תחמש צפון, ישראל רז מדימונה, ברנרדו שב אלינו, ברנרדו מקיבוץ אילון, אילן דודוב, חולון, שושי ליבוביץ', גרנק מיתר, ביקי חסידים, שפרה מחיפה, אורון רוס מחיפה, שושי זיניוק, גם היא מחיפה, ומראש העין, מרדכי כהן, וליה דגנסקי מתל אביב, סגי גבאי ממושב הדרת, עוד אחד, שולמית מירושלים, רואי העידן מכפר יחזקאל, מברך אותי לשובי, כמעט לא התייחס לזה שלא הייתי פה 4 ימים רצופים, ותודה למחליפה הנהדרת שלי. נסתפק בדברים האלה, יש לנו עוד הרבה הרבה תשובות, כי כבר 6:20, פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, ונזכיר למי שלא ראה, שלא שמע, שלא ידע, ארבל יהוד וחטוף נוסף, וגם ברגר כמובן, כל אלה ישוחררו ביום חמישי כבר, וזו בשורה ש, אתם יודעים, עושה טוב על הלב, כל כך, כל כך. רק שימשיך הסיפור הזה עד הסוף, עד הסוף. אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה וכל התחנות האחרות באפליקציות, ומאוד שמחים שאתם איתנו. נעבור לכותרות של עיתון הארץ. הכותרת כאן, יצחק עמית נבחר לנשיא העליון לאחר שנה בלי מינוי קבע, לוין לא מכיר בבחירתו. כן, הסכמי הפסקת האש ברצועת עזה ובלבנון עומדים למבחן. ישראל מונעת מרבבות לעבור לצפון הרצועה ומכחישה שיש ערובה לשחרור ארבל יהוד. 22 איש נרגו מאש צהל בדרום. כמובן שהידיעה הזאת כבר לא נכונה במלואה, כי כנראה שישראל עכשיו מתירה לעבור, כי יש הסכם. צבי בראל כותב שחזון הטרנספר של טראמפ אינו בעיה ירדנית או מצרית בלבד, עלול להשפיע על מערכות היחסים של ארצות הברית עם כל מדינות ערב. בימין נכנסו לאופוריה, אך לחזון טראמפ לרילוקיישן ברצועת עזה אין בסיס במציאות, וגם לא שותפים במדינות האזור. סבא של בת השנתיים שנורדה למוות של שום בידי חיילי צהל ליד ג'נין, אמר כי הצבא ירה ירי מסיבי אל בית המשפחה בלא הצדקה ובלא התראה. שאלתי למה ירו בה, והחייל אמר לי, מצטער. נשיא בלרוס בדרך לכהונה נוספת, כשהאופוזיציה שלו מדוקת לגמרי. זה ניצחון שביעי שלו בבחירות. כל המעמדים שהיו עלולים לאיים על שלטונו של לוקשנקו, ששולט בתקשורת ובכל מנגנוני השלטון במדינה, או נכלאו או נאלצו לצאת לגלות. וינואר צפוי להיות היבש ביותר בצפון מאז תחילת המדידות. השירות המטאורולוגי הודיע בסוף השבוע שזה הולך להיות החודש היבש ביותר בצפון הארץ מאז החלו המדידות לפני 75 שנה. עם כמויות משקעים אפסיות ברמת הגולן ובגליל העליון. מדובר באזורים הגשומים ביותר בארץ, אמר מנהל השירות. מאז החלה עונת הגשמים הנוכחית, ירדו פחות מ-20% מכמות המשקעים הממוצעות ברמת הגולן, בערי היהודה ובנגב. הנתונים מצביעים על בצורת קשה, כך נכתב בהודעת השירות. ואנחנו עדיין בוטחים בפברואר, בוטחים בפברואר, שבו יבוא עם שלגים ברמת הגולן ועם גשמים וישנה לפחות במשהו את מפת הגשמים, כי זה פשוט נורא, פשוט נורא. נסעתי, אתם יודעים שהייתי 4 ימים בחול, ונסעתי עם נהג מונית מאוד, ומקסים, שיש לו, הוא גם נוהג במונית, ובשעות הפנאי יש לו, בשעות הפנאי שאין לו, הוא הקים עמותה שנקראת לב, תכף אני זוכר, לב משהו, והוא אמר לי, עזוב גשמים, עזוב גשמים, יש התפלה, אבל תחשוב על החיילים, כמה זה חשוב לחיילים הסיפור הזה. ואכן חשוב לחיילים לא להירטב, אבל חשוב לחיילים שהטבע פה לא יארס לגמרי, וחשוב לחיילים, יכול להיות שאבי מקשיב, הוא שולח לי את שם העמותה, יכול להיות, בוא נראה אם אני צודק. לב הבאר, זהו, תודה אבי, לב הבאר, זה שמה של העמותה. ואנחנו גם, אתם יודעים שעם כל ההתפלה היא דבר נפלא, אבל כדי להתפיל אנחנו זקוקים להרבה אנרגיה, והאנרגיה הזאת מזהמת. בקיצור, אנחנו מאוד 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 זקוקים לגשם, למרות שמתפילים פה מים. נזכיר בפעם האחרונה ליום את החידליק, כלי קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. כלי קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. את התשובות ל-0, 552-102-102, 0-552-102-102. שוב בוקר טוב לכם, בואו נעבור עכשיו על המבזקים של ויינט, לא לפני שנזכיר שוב בשמחה, שארבל יהודה, גם ברגר וחטוף נוסף השתחררו ביום חמישי, והפלסטינים מדווחים שצהל החל לפנות את ציר נצרים. מה עוד יש לנו במבזקים? רוסיה טוענת שמרתו 32 כתבמים ששיגרה אוקראינה לשטחה. ארצות הברית עוצרים את הסנקציות על קולומביה לאחר שהסכימה לדרישותינו לקבל מאגרים. תחסית מזג האוויר, אפרופו ינואר היבש ביותר מאז שחלו המדידות, גשם מקומי. זאת אומרת, יהיה גשם פזור מדי פעם, יכול להיות במקומות גשם חזק, אבל מאוד מקומי, לא מערכת ממשית. טראמפ שוחח עם מלך בחריין, והם דיברו על קידום השלום במסגרת הסכמי אברהם. סי של 28 נקודות לדני אבדיה בהפסד של פורטוגל לאוקלהומה סיטי. כן, מאיה.
אבדיה.
אבדיה, כמובן. כמובן. נער החליק מאופנוע בעת רכיבה בירושלים, מצבו קשה והחיוך נמחק, ואנחנו בחודש של כל יום הרוג. כל יום הרוג. כל יום הרוג. אז שני שרים צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם ולעשות מעשה. השר שחראי על המשטרה ועל מספר הניידות בכבישים, ושרת התחבורה שאחראית על התשתיות, ועוד ועוד חברים מוכרחים לעשות משהו, ויפה שעה אחת קודם. הרצוג בירך את טראמפ ואת ויטקוף על ההגעה לפתרון המשבר בהסכם. משרד ראש הממשלה, משפחות החטופים עודכנו בכל הפעימות בחמישי ושבת, וגם ברשימת חמאס. ככל הנראה, אני אומר את זה בזהירות, מספר האנשים החיים בין החטופים דומה למה שצהל חשב שיהיה. ואני לא יודע אם זו בשורה משמחת, אבל לפחות אין הפתעה לרעה נוספת. היינו שמחים שכולם היו חיים, כולל תינוק בן שנתיים אחד. טוב, נסתפק בדברים האלה. ועכשיו, שימו לב.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
נעשה משהו אחר היום, את העצה ישיר לנו ליאור דה טאוקר, ואולי דרך המוזיקה נבין את זה טוב יותר.
אם לא תמצא את האמת במקום בו אתה נמצא, אז איפה עוד לדעתך תוכל למצוא אותה?
כן, חברות וחברים, אם לא נמצא את האמת במקום שאנחנו נמצאים, איפה עוד יכולים למצוא את האמת? פה, פה, ממש. בתוכנו, מצידנו, לפנינו, מאחורינו, מצדנו. עכשיו נגיד בוקר טוב לפרופסור אודי זומר. פרופסור זומר הוא ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר באוניברסיטה של העיר ניו יורק. בוקר טוב, אודי.
בוקר טוב, דליק.
טוב, בוא נדבר על טראמפ ועל הצרה שלו. אז
איזה מהן?
בואו נתחיל עם אחת. הרעיון לפצות מיליון עזתים, לא צריך להיות יקר, מיליארד דולר, כדי שיעברו לירדן ולמצרים, ואז יש לנו פחות מיליון עזתים, והסיפור נפטר כביכול.
דליק, אתה יודע, אני עכשיו בהודו, למד קורס שנקרא Israeli Politics in Times of Turmoil. פוליטיקה ישראלית בעיתות גועשות. ואני כל יום כמעט צריך להבין מחדש את המצגות של השיעורים בעקבות ההצהרות האלה. אם הם יתנו לפועל, אז כמובן שהם משנות את פני המזרח התיכון. ובהקשר הזה, אם טראמפ מדבר פה באמת על רילוקיישן או טרנספר או שדרוג, או כל אחד יכול לחשוב על זה במונחים אחרים, זה בהחלט יכול לשנות את תנאי המזרח התיכון. השאלה אצל טראמפ, כמו בקדנציה הראשונה, אם מדובר בגרנד סטנדינג, כן? הצהרה גדולה כדי להיכנס לביזנס בעוצמה חזקה, או משהו שעלול להתמסמס ולהתנפנף. בינתיים הדברים שלו לא מתמסמסים.
כן, תכף נדבר על הדברים שלא מתמסמסים, אבל בסיפור הזה, אני מהניסיון העלוב הקטן שלי כחייל בשנות ה-70, היה ניסיון של אריק שרון לעשות מין פינוי-בינוי כזה, כשהם היו שם באמת, רק תחשוב, על ג'באליה היום, שגם היא לא, אין שם שיקוני תפארת, ורצו להעביר אותם לריש, והתחילו לבנות כבר את השיקונים, והם לא היו מוכנים בשום אופן, והחליטו להקשות את היד עליהם, והם עברו שם פגיעות קשות כדי להקשות להם על החיים, והם לא עברו, הם נאחזו ב10-20 מטר מרובע עם כמה ארנבות ושתי תרנגולות, ולא היו מוכנים בשום אופן, כי זה חלק מהצומוד, אתה יודע, זה לא פינוי בינוי רגיל כדי לבנות מגרש טניס.
כן, זה לא פינוי בינוי בכלל, אני חושב שתסתכל את האנשים האלה לא יחזרו לעזה, זאת אומרת, או לפחות חלקם לא יחזרו לעזה, בטח אחרי שיהיה להם יותר טוב במקום משכנם החדש. אני חושב שמודל אחד, מודל אחד שמדובר עליו באמת זה פינוי בינוי, אני חושב שהמודל שיותר קרוב אליו, זה מה שקוראים באנגלית Build Operate Transfer, BOT. זה מודל שקיים בעולם העסקי, שבו בעצם נותנים לחברה מסוימת, כן, נגיד לבנות נמל או איזה פרויקט תשתיתי גדול, החברה הזאת בונה אותו, מתפעלת אותו, כן? זה ה-operate, build, בונה, operate, מתפעלת במשך נגיד עשור, עושה את הרווח, גוזרת את הרווח על זה, ואז מעבירה את זה נגיד למדינה שבה בנו את אותו נמל. יכול להיות שזה מודל יותר דומה למה שטראמפ בסוף מתכוון לעשות, הוא בא מהעולם הזה, כן? מהעולם העסקי, ואז יכול להיות שנגיד, אתה יודע, אפשר לתת לגורם כמו סעודיה או אמירויות, לבנות שם, לקבל איזשהו נכס גיאו-אסטרטגי בצורה גם של, לא יודע מה, בתי זיקוק או משהו לנפט שלהם. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, חושבים עכשיו מחוץ לקופסה, כן? אנחנו לגמרי מחוץ לקופסה, וטראמפ יכול בהחלט להפתיע. השאלה הגדולה, אני חושב שאתה צודק, זה שיש פה איזשהו נטייה בסיסית של אנשים, האם הם יעזבו או לא יעזבו. אני חושב שטראמפ משתמש מאוד במנופי הלחץ שיש לו על גורמים חזקים במזרח התיכון. מצרים נמצאת בחוב אדיר, ירדן תלויה בארצות הברית כמעט בכל מובן. הדברים האלה הם מנופי לחץ שטראמפ אולי יוכל להפעיל כדי לגרום לרעיונות האלה שכרגע נראים על סף הדמיון, על סף החלום, חלום או ציוט, לא משנה, תלוי, כן, מי מדובר, להפוך אותם למציאות.
אז בואו נדבר רגע על דברים שהוא הצהיר וכבר התחיל לעשות אותם, ונראים מתיישמים כבר בשטח. בענייני ההגירה, מה נעשה כבר?
אז רק אני אגיד עוד דבר קטן, משהו לגבינו שהתיישם, כן, זה שעוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, ההסכם של החטופים קורה, יש כל מיני גורמים בישראל, גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, שחושבים שהם יכולים להפריע, להערכתי טראמפ, אתה יודע, זה כמו איזה מגהץ ענק כזה, שכל הכפלים בדרך הולכים לגמרי להתיישר, והמטרה שלו זה להגיע בסופו של דבר לפרס נובל לשלום, אחרי הסכם חטופים ואחרי נורמליזציה עם סעודיה. אז כבר פה אנחנו רואים איך הוא, לפחות את השלבים הראשונים...
ואולי גם משהו, אולי גם משהו באוקראינה.
ואולי גם משהו באוקראינה, אבל לגבי הגירה, תראה, טראמפ לוקח סיפור הזה מאוד ברצינות, כן? בעצם הוא בא ואומר, כמעט כל הבטחות הבחירות שלי, אני מתכוון לקיים אותם, מה שהבטחתי בקמפיין הולך לקרות, הסיפור של ההגירה כבר השבוע, כן, הוא שבוע בתפקיד, סוכנים פדרליים כבר פשטו, כולל במקומות שהם נחשבים sanctuary cities, כן, הצבא הכריז על מצב חירום בגבול הדרומי, למרות שברמה האמפירית כמות המסתננים כמעט נעלמו, כן? זאת אומרת, הוא בהחלט אומר שהסיפור הזה של הגירה, של הסיפור החזק, שהוא אגב, אם אני זוכר נכון, בנאום ההשבעה שלו, זה הסוגיה הראשונה שהוא העלה, כן? הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד מרכזי, והוא הופך אותו מיד מרעיון למעשה.
יפה, יפה. אנחנו לא יכולים, כרגע אלא להודות לו על מה שהוא הצליח לעשות פה, כשהוא מטיל את אימתו על שני הצדדים, ומאיים בשערי הגיהנום. אגב, שבעיקר זה השפיע עלינו, הסיפור הזה למרבית הפליאה, או לפחות לא פחות מאשר על הצד השני. והנה זה קורה, ועל כך תודה גדולה. שאלה חטטנית, מה אתה עושה בהודו? שוב? לא הבנתי עד הסוף.
דליק, אתה לא מחטט אף פעם. כל השאלה שלך מוזמנת. אני, כמו שאמרתי, אני נמצא פה, אני גם עושה פה, עורך פה מחקר, וגם מלמד קורס מאוד מרוכז כזה, שנקרא Israeli Politics in Times of Turmoil. ההודים מאוד מתעניינים בזה. אמנם כל הסטודנטים נעמדים בדום כשאני נכנס לכיתה, שזה קצת מבהיל אותי, אבל התרבות הבריטית עדיין נשארה פה בחלקה, אבל כשאמרתי להם ש-everybody was shitting in their pants, כולם,
אתה יודע, במכנסיים,
כשטראמפ נתן את האיום שלהם, אז הם הבינו שהאווירה הולכת להיות קצת יותר חופשית, והם שואלים שאלות ומתעניינים, וזה מאוד, נראה לי מאוד משמעותי להיות פה. בסוף הודו זה עוד מדינה, עוד אחת מהענקיות.
אודי, פרופסור זומר, אני רוצה להגיד לך שכשאני למדתי בתיכון, היינו מתייצבים, לא יודע אם דום מתוח, אבל היינו מתייצבים כל פעם שהמורה נכנס לכיתה, כולם עומדים.
אני מסכים. אתה יודע, הדור כזה שנמצא באינסטגרם ובטיק טוק, ופתאום נעמד דום כשהמורה נכנס, זה קצת, כשהפרופסור נכנס, זה קצת ככה הפתיע אותי, אבל אני מקבל באהבה הכל.
פרופסור רודי זומר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בשמחה, יום טוב, להתראות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
טוב, עוד רגע תהיה פה רינה צהל הליכין, אבל כמה דברים לפני כן, שני דברים קטנים. אחד, סיפור של ניצן הירושלמי, תלמידת בית ספר יסודי, בת 10 הילדה המקסימה הזאת, והיא ראתה שיש, כשמצלצלים לעירייה, הנוסח הוא פונה לבנים בלבד, וזה נראה לה מוזר, והיא פנתה דרך הפייסבוק של העירייה, והעירייה נענתה, וראש העיר אפילו שמח על זה, ויש גרסה בלשון נקבה לסלוגן הוותיק, אנחנו כאן בשבילך, ועכשיו זה גם אנחנו כאן בשבילך. כבוד ניצן, בת 10 שפניה נשקפות, פניה חכמות נשקפות כאן. עוד דבר אחד קטן, יש מבצע להצלת הצמח הנדיר ביותר בארץ. יש רק 50 פריטים של הצמח בעולם, וכולם נמצאים בישראל. מדובר בלשון שור נגבית, צמח נדיר מיום, וסכנת הכחדה באמת חמורה מאוד. ועכשיו ביצעו פעולות לשיקום ועצירת שחיפת הקרקע, וכדי שהערוצים החוליים לא יחתרו תחתיו, ומוששים את האוכלוסייה. כבוד. אמרתי מיד רינה צהל יכין, אבל קודם
פרסומת זהב. דרומיון, חדר המיון הווירטואלי שמגיע עד אליך. שירות רפואי חדשני שמנטר את מצב הבריאות שלך מכל מקום, בכל זמן. הלב מאותת, הסוכרת יצאה מאיזון, לחץ הדם קופץ, אין סיבה להילחץ. דרומיון, בודקים, מנטרים, מטפלים, בלי לצאת מהבית. צוות רפואי מקצועי, איתך 24 שעות ביממה. כוכבית 6203, הבריאות שלך היא המומחיות שלנו. כוכבית 6203.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לגברת רינה צהל הליכין מהבעלים של ריף נדלן, ונזכיר שוב, משפחת צהל הליכין מהמייסדים של העיר ראשון לציון, עוסקת עשרות שנים בקרקעות ובנדלן בארץ, לא נכנסת לשום פרויקט בלי מחקר יסודי, ואמינות זה השם של החברה הזאת, השם הנוסף. רינה, בוקר טוב.
בוקר אור, הייתי מתקנת 140 שנה, המשפחה עוסקת בגאולת אדמות וסחר ופרדסנות. תור ההמשך זה עשרות שנים האחרונות. אנחנו היום בשני מוקדים. אחד, שדה דוב. לא מבטרת לכם, כי מכל שידור אני מצילה עוד כמה משפחות, וזה אנחנו בקניות אחרונות שלנו, ממש, ממש, ממש. אנחנו שבועות לפני הגרלה. זה יכול לקרות בסוף שבוע הזה, זה יכול לקרות בסוף שבוע הבא. סך הכל 30 יום, וזה נגמר. כשיהיה כבר חלוקה למתחמים, מחירים אחרים, יהיו מתחמים, כל מתחם יהיה לו את המחיר שלו, וזה לא יהיה כל כך פשוט לקנות, ולא במחירים האלה. אז דדוב, קריאה אחרונה, אנחנו נתנו אופציה להיכנס למתחם החל מחצי מיליון שח, ואחר כך הרמנו את זה למיליון שח. זאת אומרת, מי שיש להם חצי מיליון, סך הכל יחידה טבעית קטנה, על פי התקן השמאי, צריך רבע דונם היסטורי. אבל אנחנו נותנים להיכנס בחצי מרבע דונם היסטורי, כדי פשוט, תכף אחרי השיבוצים, המחירים עולים, 24 חודש ימתינו, יכפילו את הכסף שלהם, פשוט וקל. התחלנו את שדה דוב ב-450 אלף שקל, אצלכם ב-550 או 600 לפני 7-8 שנים. היום 1,800,000 אלף כוללת אלי השבחה, וזה יכפיל את עצמו. הקבלנים כרגע מוכרים בממוצע של 100 אלף שקל למטר.
וואו. וואו.
הם במתחם אשכול, קנדה, ישראל, אביסרור, מחברות נפלאות, מי שרוצה דירה, אתה יודע, הם יהיו מוכנים 24 חודש לפנינו. הם גם עולים לקרקע 24 חודש לפנינו. אבל אנחנו מאמינים שהמיקום שלנו טוב יותר מתחם הרובע, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאצלנו מגיעים לאותה דירה, לאותם מטרים, בחצי מעלות שעולה כרגע אצל קבלנים. אין מה לעשות שאתה נכנס באופן יזמי, זה כל הרווח הקבלני, חבר'ה. מה גם שהם קנו, האמת היא, את הקרקע במחיר מאוד יקר מהמדינה. מאוד יקר המכרזים של רמי אז יצאו. אז זה משתקף במחיר של הדירות כרגע, ואצלנו זה ממש כלכלי. זו עסקה שמסדרת עתיד כלכלי של עץ משפחתי שלם. הדירות בשדה דוב היום עולות מיליונים, אצלי הם יעלו קצת יותר, כן? אבל חייבים להיכנס, מי שיש לו כסף שייכנס לשדה.
אז רק נבהיר, אנשים כמובן שלא תמיד מבינים עד הסוף, רק נבהיר. בעצם, יש הצעה, יש הצעה.
יבינו, מספרים לא משקרים.
רגע, רגע, שנייה, אני רק רוצה, תאמיני לי שגם, מה שאני אגיד הוא חשוב. אפשר לקנות.
אני שולחת את כולם למשרדים של הקבלנים שמוכרים עכשיו, ואני אומרת להם אחר כך תבואו אליי. ומבינים הכל.
אז אפשר לקנות את השטח ושיהיה לך יחידת קרקע של רבע דונם כמתבקש, ולהוציא את כל ה-1,800,000 שקל. ואתה יכול גם להתייחס לדבר הזה כמו להשקעה, כמו למניה בטוחה בקרקע,
ולמכור את זה. אומרת השמחה בטאבו תוך 24 שעות, ומפה היא רק עולה. ככל שנתקרב למועד החלוקות, עולה. אנחנו נקבל עוד קצת פיתוח בשטח, שוב עולה, וזה כבר, אנחנו נתחיל עוד אותו להתחיל לפרסם מכרזים לבחירת קבלן, אז בכלל המחירים יסקו לשמיים, ואז תהיה גם הפסקת מסחר באיזשהו שלב של 6 חודשים, שאי אפשר יהיה לקנות ולמכור. אצלנו בחלקה 204 של הפרטים, זה ממש 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 חשוב, אנחנו היחידים חלקה 204 האותנטית, זה הלב של שדה דוב, זה ממש מול הטיילת, זה לא מאחורי רידינג, זה ממש הלב, זה חלקה 204 ואנחנו הפרטים בחלקה 204. אנחנו, תשמע, אני חושבת שענף הקרקעות לא כל כך עובד בתקופה הזאת, אנחנו עובדים יום ולילה על שדה דוב. מה שקורה בשדה זה צירוף מוחלט, ולכן אני עולה עם השדה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על עוד מתחם שלנו, גדרה, הבטחתי לכם, אני לא יכולה להגיד את הכל. אין לי כרגע מחירה בגדרה, יש לי לקוח אחד, שניים שקנו בהתחלה ומעוניינים למכור. גדרה, אתה שאלת אותי כל הזמן, מה ההבדל בינינו לבין מתחם 8? ומה משפחת צלליכי נוסעה במתחם 9 מזרח? היום זו קריאה לכל בעלי הקרקעות במתחם 9 מזרח. אני לא סתם הפסקתי, עצרתי את המחירה בגדרה. מי שרוצה להצטרף אלינו להסכם שיתוף, כי לי כבר יש אדריכל שבחרתי מגדרה. אני כבר עובדת על תוכנית, וששאלת מה שונה אני ממתחם 8, התשובה תהיה בעוד שבועיים שלושה. אתם תבינו בדיוק. בדיוק מה שווה הקרקע שלנו בגדרה. אם לי בשלב הזה יש שדה דוב, ואני מפנה את המבט שלי לגדרה, אני חושבת שזה צריך לומר הכל, לא?
לגמרי, לגמרי, רינה. עכשיו בואו נעשה סדר. מי שמבין שהעתיד מונח בקרקע ורוצה לשמוע פרטים, כוכבית 8477, תרשמו. כוכבית 8477, אם אתם בנהיגה, תלמדו בעל פה, זה מפתח את המוח. כוכבית 8477, תקבעו פגישה עם האנשים המצוינים והאדיבים של ריף נדלן, תשאלו את כל השאלות.
בימים אלה, כל המשפחה במשרד.
נפלא.
מצטרפים לאנשי המחירות,
זה אחלה, אתה, אחלה משפחה, אתם מכירים את נירה, זה אחלה משפחה. ו...
כן.
גם הבנות?
לא הכי פשוטה. אבל מאוד טובה.
משפחה יפה. טוב, חברות וחברים, כוכבית 8477, תשאלו שאלות, תבדקו ותחליטו, אבל תבואו, כי זה יכול להיות שזו פגישה משנת חיים. רינה, תודה רבה לך.
יום נפלא, בשורות טובות.
אמן. יש לנו כבר קצת, יבואו עוד. טוב, החידליק שלנו היה, כלי קטן בראש הפך את המאכל לטעים ורח. רבית כהן מתל אביב, כבר מזמן לא זכה מישהו מתל אביב, את זוכה בכרטיסים ללשון ראשון, כנס השפה העברית, שיש שם המון המון, לא אמרתי את התשובה, נימוח. אז בכנס השפה העברית השתתפו גם שלומי שבת ואילנית ומיקי גבריאלוב, ועוד ועוד. זהו, נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר, לאווירה מויאל, יעלי. חברים, כיף נורא לחזור אליכם. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.